יום חמישי, פרשת ויגש. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם דברים של האגון רבי חילול לבקוביץ' שהתפרסמו בדבי בשפתיים. הוא סיפר שבחוץ לארץ בזמנו, כשהיו פותחים שבקטן אלא הכסף, היו יכולים לצבל לבטים בעיירה, כן, זה מה שנקרא יומים. הוא אומר שהוא למד בעיירה רקום, שהייתה קרובה למינסק, אז הם אוכלים אצל הבעל הבית כל השבוע, גם לשבת. פעם אחת הבעל הבית רצה להביא לי איזה קטע גמורה, ואני הסברתי לו. הוא לקח אותי לאכול אצלו ביום רביעי, ככה היה בכל הישבות. ברנוביץ' שהיה ממונה, שהיה הולך עם התלמידים, מחלק אותם בין הבתים. הוא אומר, במחלודי אמר, שאם בזמננו זה היה ככה, אז הישבות היו מציאתות, שם ישמור. כי אפילו שכבר יש חדר אוכל מסודר בישיבה, הרי יש תלונות, שאוהב רק את המאכל הזה, והוא יצא רעב. כשנותנים לכם לא תרים מהיום אלא מאתמול, היעלה על הדעת כאלה טענות. אומר, וככה היה גם כמובן בישיבות גדולות. הוא מספר שהייתה איזו ישיבה שפרסמה מודעה בעיתון, שהיא מבקשת שלא יבואו תלמידים לישיבה, כי אין מה לתת לאכול. גם ישיבת מיר פרסימה כזאת מודעה. בכל זאת רצו ללמוד שם. כי היה שם משגיח גדול, רבי רוחם, פרשיב גדול, רבי זרודל, לבן שלה, סבא מסלובודקה. הם מגיעים, אוכלים ממש דבר מועט, עד שזה אחד התעלף פשוט באמצע לימוד מחוסר אוכל, אז נתנו לו איזה חתיכת לחם בגמלוח, זה היה המצב בישיבות. היום בזמננו, הוא אומר, ברוך השם, יש הכל בישיבות, מה חסר בישיבות? כל אחד יכול לשים בפריג'דר מה שהוא רוצה, קח ידרקו של טוירו, פז אומר לך תוך המים בסורתי שאתה, אומר, אני טעמתי את זה. הוא מספר שהם מקבלים לכבוד שבת פת עבה של לחם לבן. הוא אומר, עוד חי באחד ברכסים, אחד מהרוויפשטיין, שהאימא שלה הייתה משתלת בישיבה בווילנה, להביא לכבוד שבת לחם לבן. לחם לבן לא שלם, גם אצל הנציב, גאון הדור, אולי בבית מה לאכול. פעם אחת זכתה האמא בתור ילדה שהנציב שלח אותה לקנות עבורו לחם. אומר, היום יושבים, לומדים, כוס קפה, כוס גזוז, אומרים סברות, מפיסים את זה. על ידי המחשב מעבדים את הראש, כי לא צריך ראש, צריך לא צריך זיכרון. נוגעים באיזה כפתור ויש את הכל. הרי בלימוד אומר, מחלוד צריך לי, צריך הגיעה. ההנהגה הזאת היא מאבדת את כל ההגיעה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, כי למי חיו השלוחני לא הקים לפניכם. זה אומר פה על הצרה שהצילה משפחה שלמה מאירופה הבוערת. דבר שהתפרסם בליסדין באבוסחר לפני כמה שבועות. מסופר על ידי יוסף הראל, פקיד במס הכנסה בנתניה, הוא אומר שהם שבעה אחים ואחיות, בני ההורים, שהם אנשי צדקה וחסד, הוא מספר שהם היו גרים באיזה כפר קטן בפולין. בכל האזור לא היה דבר שצריך לעזור למישהו שההורים שלי לא היו מעורבים בזה. לתמוך, לתת, לדאוג לעניים, נזקקים, הם עשו את הכל. יום אחד הם נסו לחתונה של יתום ויתומה, שהם דאגו לכל צורכי החתונה. הכירו ביניהם, הפגישו, סידרו את כל צורכי החתונה, ועכשיו הם יצאו לדרך. אבא שכר עגלה עם סוס, העמיסו על העגלה את כל צורכי החתונה, ציוד ראשוני לחתן ולכלה, כדי להתחיל את החיים אחרי החתונה. ההורים אומר, מספר, ההורים נפרדו מאיתנו, יצאו לחזנה. וההורים אמרו לנו, ילדים, אנחנו נוסעים לחתונה, מחר בעזרת השם, נחזור. אבל הם לא חזרו. עובר יום, ומחכים, לא חוזרים. טוב, באותם זמנים, כמובן, לטלפונים, אין דרך להתקשר. אחרי זה יצאו לברר עוד קצת. התברר שהם בכלל לא הגיעו לחתונה. חצי שנה אחרי זה, התברר, המשטרה תפסה את מפיית שודדים, ואחרי חקירה הם הודו שהם שדדו ורצחו את ההורים שלנו. הם סיפרו שביער היה שביל מסתר לכרכרות, אבל למעשה בודדים נסו שם. ובאותו זמן, מלבד השודדים, אז ההורים שלנו היו לבד ביער, והם ראו כרכרה מלאה וטעונה, אז הם התנפלו על הטרף שלהם, השם הרחם שדדו אותם ורצחו את ההורים. קברו אותם שם ביער וטשטש את העובדות. ובהמשך החקירה הם הובלו למקום והראו את המקום של הקבורה, והרבנים פסקו להשאיר שם את ההורינו היקרים, הוא מספר. נס מצווה כהנה מקוימות. אומר, ישבנו שיבה הגדול בתוך שיבת האחים והאחיות עוד בעבר מצווה. והיינו יתומים, ילדים יתומים, קטנים, שיושבים שיבה על ההורים. השאלות זה כול השמיים, זקלת אותי ממוות, שלוח המצווה נזקים. כל הלימודים שאנחנו לומדים אותם ויודעים אותם, מה קרה? איך זה קרה? זו תורה וזו שכרה. כיצד קרה, כזה דבר, אפילו לקבר ישראל לא הביאו את ההורים שלנו. אומר, אחרי זה הלכנו ליער לזכות על הקבר שלהם. אנשים טובים בכפר עשו כסף, עשו את המצבה. עוד אנשים טובים דאגו ליתומים. משפחה תומכת, הפכנו להיות משפחה נזקקת. אבל כל אנשי הכפר עזרו, וככה גדלנו בכל שנה. ביורצה עדיין נוסעים לקבר של ההורים ביער, ועמדנו שם, התפללנו, צעקנו, זעקנו. ממש הרגשה נוראה. 3 שנים אחרי זה, פרצה השואה איומה. בשנה הראשונה הצלחנו לנסוע וחזרנו בשנה השנייה. נסענו גם ליער בדיוק ביום הפקודה שצריך להיות על הקבר, התפללנו. אבל כבר לא היה לאן לחזור. באותו יום הנאצים הארורים נכנסו לכפר. רוב תושבי הכפר היו יהודים, אספו את כל היהודים, הכניסו אותם לבית הכנסת, ושרפו את הבית הכנסת עם הקהילה, השם ישמור. השם יקום דמם. ואנחנו, מספר אותו פקיד, יוסף הראל, אנחנו, שיבת האחים, נשארנו בחיים, כי בזמן השמדת בני עמנו בכפר, היינו אצל ההורים שלנו ביער. אחרי זה בניסי ניסים הצלחנו לעבור את השעה, הגויים שרחמו עלינו, הרביעו אותנו, ניצלנו. וככה כל שיבת האחים שרדו, חלק גרים לארץ ישראל, חלק בארצות הברית, אבל כולם ניצלו ונשארו בחיים. מסיים אותו פקיד, אותו אדון הראל, ואומר, איך אפשר לתאר בעת סופרים את הרגשת היתמות והאבל שפתאום התברר על הילדים הרכים, שההורים שלהם נרצחו. שהקדוש ברוך הוא הראה באמת שהצדקה תציל ממוות. הצדקה של ההורים הצילה משפחה שלמה מאירופה הבוערת. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע. ואחרי כן דיברו אחוב איתו. על מה הם דיברו איתו? ויחי ראובן. אומר, הרי בוודאי שהם דיברו איתו בלימוד. מיד מהרגע הראשון, הרי הוא שלח יעקב הובינו את העגלות, להראות שזוכר את הסוגיה, יקלו הרופו. ומזה באמת יעקב הובינו מסיק שעוד יוסף חי, שהוא נותר מציד כותו, גם ביותו משנה למלך מצרים. כי אם הוא זוכר את מה שלמד עם אבא של לפני 22 שנה, אז אימן שהוא חי. רב שלום שבדרון, סיפר פעם מייסי שער מושי לנדינסקי, מושי שיבת רדין מזמן החפץ חיים, מה הגאון עולם? אמרו שביום אחד הוא לומד 80 סימנים בשולחנו, חמר יודי כגוין. היה בחור ששימש אותו, ישן איתו בחדר. לילה אחד מגיע הרב משה באמצע הלילה ואומר לבחור, אל תשכח מחר הבוקר לקנות לחמנייה טריה. הבחור נבהל, מה קרה לו ששיבה? גאון עולם שכמותו ולחמנייה טריה. הרוב בעלה לא ישן כל הלילה, ולמוחרת הבחור מיד הלך לחפץ חיים לספר לו סיפור המוזר. החפץ חיים התפלא, אמר שלמיטב ידיעתו רב משה נשמע בסדר גמור, אבל הוא יבדוק. אחרי התפילה החפץ חיים ניגש איתו, התחיל לדבר איתו בלימוד, הכל היה נשמע בסדר. טוב, אבל זה עדיין לא ראיה, הצדיקים האלו גם שוכחים בענייני העולם, את הלימוד לא שוכחים. טוב, הוא התחיל לדבר איתו בענייני דעלמה, הוא רואה שהכל בסדר. טוב, אז הוא שואל אותו, את הראש אישי, והחפץ חיים שואל אותו, הבחור סיפר לי שביקשתי מחמניית טריה. לא ראש חוידס, לא סבס, מה פשר הבקשה? אמר לו רב משה, אצלי זה יום טוב. גמרתי את השז בפעם ה-400. לכבוד הסיום הזה, ביקשתי לחמניית טריה. אגב, זה שאמרנו, כי גדולי עולם, גם רחמנא ליצלן, סובלים משכחה, הרי תורה שלמדו הם לא שוכחים. ממשיך הרב קרנשטיין ומספר, אחד מגדולי העולם, רב דוד קרלינר, בעל היה דוד. ובזקנותו הראש כבר לא עבד השם הרחם, הוא לא הכיר אף אחד, הוא גם כמעט לא ראה, אבל כל הזמן ישב ולמד בעל פה, דף אחרי דף, היה ממש גשמק לשמה אותו לומד, שהוא חזר על דף הגמור יחד עם כל הראשונים. נכנס אליו עדים משולח אחד, אמר לו שהוא בא לאסוף כסף לישיבת טוברדוק. ציר דובי טרנק נתן לו כסף והמשיך ללמוד. אבל המשולח היה מוקסם מהלימוד של רב דוד. אפשר לעמוד במקום. עוברים כמה דקות, אז רב דוד שם לב אליו. שואל אותו, רבי יהודי, מה אתם רוצים? אז הוא אמר לה, אני באתי לאסוף כסף לישיבת נוברדו, כבר נתתם לי. אמר לה, רב דוד, אני נתתי כסף לישיבת נוברדו? לא זוכר. את מה שעשה לפני 10 דקות הוא לא זוכר. אבל את מה שהוא עשה עכשיו, אבל את מה שהוא למד תורה, את כל התורה הוא זכר. תום שולח הגיע לחובץ חיים, סיפור לו את הסיפור שראה במו עיניו, אצל דוד קרמינה, החובץ חיים התפעל כל כך. לימים שרב דוד נפטר, עשו ברדי נספד אליו, והחובץ חיים קרא לו תום שולח, ביקש ממנו לספר, לספר ברבים, את אשר ראו עינינו. זה אמר הרב קרמינשטיין. יהיה השם יהיה בעזרנו, שהתורה תהיה חיינו ואורך חיינו, וכל המהות שלנו תהיה חי תאיר עומץ. ואנחנו ממשיכים, אנחנו ממשיכים בעניינים שלנו, יהלומים מגדולי ישראל. יש פה דברים מהגיליון בירינו הקצרו. סיפר הגאון רבי אברהם יוסף, שליט אבנו של הרב עובדיה יוסף, זה חצדיק למחה, שפעם לא שלח אותו, להחזיר ספר לבית מסחר ספרים, האור, זה היה ממש ברחוב, בסוף רחוב זוננפלד, ואני בא להחזיר את הספר, אני שואל איפה בא לבית, מגיע אחד, אומר אני אומר לו, אבא שלי שלח אותי עם הספר, הוא אומר לי, מי זה אבא שלך? אמרתי לו, ואז הוא אומר לי, אתה לא מכיר את אבא שלך. אז חייכתי, מה זאת אומרת, אני לא מכיר. הוא אומר, בוא תשמע, אתה רואה את הסולם הזה? אבא שלך היה עומד ליד הסולם הספר ביד שלו ולומד, נכנס לכאן הרב בנגיס, מהידר חיידיס. אז הוא ראה את הצייר הזה בספר ביד שכל דף, כל כמה דקות הופך דף, אז הוא אומר לי, תגיד לי, אין לכם מה לעשות? ככה אתה נותן לי לדבדב, זה הספר בעל ערך. אז פעם ספר זה היה בעל ערך, הנער המתפורר. אז אמרתי לו, הרב בנגיס מספר אותו מוכר, עוד הרב, תלך תראה את הספר של ברד ביד, תראה איזו תשובה, נסה לזכר איזו תשובה שלפני זה, תשאל אותו ותראה מה יהיה. טוב, הוא מסתכל, ספר נועד ביהודה, הוא רואה איזה סימן, ואז הוא שואל את אבא, מה דעת כבודו בעניין זה וזה, בסימן הקודם? ואבא אומר לו, כן, יש פה תשובה, מצטט עוד כל תשובה בעל פה, הרב בנגיס היה כולו בהתפעלות, איפה הוא צילם את הכל, איזה בן אדם זה, איך הוא מצטט, מאיפה הוא ידע? זה אבא שלך. אבא שלך לוקח מן ספר בלילה, מחזיר אותו בבוקר, כשהוא כבר גמר את הכל, צילם את כולו. חזרתי הביתה, סיפרתי, אמרתי לו את זה, אז הוא השתיק אותו, אמר לי, מה אתה מדבר שטויות, תלך מפה. הוא לא רק ברח מהכבוד, גם כשהיו קצת מפארים אותו, היה מצטער, צער המסיר, ראו על הפנים שלו, איך שכואב לו מכל הדיבורים האלה. זהו, הנוגע. גם כשהיה ענק בענקים, תמיד היה בצניות, נחבא על הכלים, ברח מכל הפרסומות וכל ההתרבבות. אלא אם כן, זה היה לטוען. אנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא, כל העם. יש פה איזה משהו שהתפרסם, אחד מספר שהוא נסע עם מונית, חברת מוניות דקר בבני ברק, רחוב עזרה. לבעל המונית לא היה עודף, לא שילם, אז הוא נתן לו את הפרטים, ביקש שאני אשלם בחברת המוניות, שיעבירו לו את התשלום. הוא המשיך ואמר, שבמשך השנים היה הרבה מקרים שלא היה עודף, אנשים הבטיחו שישלמו, אבל לצערו, שכחו לא שילמו. והחלטתי לפרסם את זה שאולי יהיה מן הקוראים אנשים שחייבים כזה ויזכו לשלם וכך יחסכו חד ושלם להתגלגל לעולם בשביל זה. ואגב, כך הוא ממשיך להתכותב, נשים במונית, גם נציע שיהודים מראש כמה תעלה, כדאי לשלם רק בסוף. ונחשוב שבאמת בזה משלמים מצוות ביואי מתיתי הסחורי. שמעתי על הגוען רבי שקופשיץ, הוא מספר, הוא מסיים בסיפור שלו, שהוא הקפיד על זה, שאב שלם הנהג, היה אומר שמקיים מצוות ביואי מועיטית אין סחורה. שפורות הזה מכתב, הזהירות משתלמת. זוג צעיר שקנו דירה בחיפה, הם סברים שהם תכננו לעבור לשם כמה חודשים, מיום שקיבלו את הדירה, כדי לחסות את דמי השכירות, רצינו, שגרנו במקום אחר, רצינו להזכיר את הדירה, פרסמנו מודעה, פנה אלינו אדם שרוצה, נזכור את הדירה לכמה חודשים, הדגשנו לו שאנחנו מתכנים לעבור לגור. אמר שהוא מסכים וניתן לו הערכה של זמן, והוא שלם יותר, אם ניתן לו יותר זמן. אמרנו לו, זה לא בא בחשבון, חתמנו את החוזה, ושתי צ'קים לערבות. הכל היה בסדר, עד שהוא התחיל לפגר בתשלומים, היה לו תרוצים, עד שהוא שלם את הכסף. טוב, קנו את הצ'קים, הם חזרו לכיסוי, אז גילינו שהוא לא מתכוון לסלם, גילינו שהוא גם נגמר החוזה, גילינו שהוא לא מתכוון לעזוב את הדירה. ולא זו בלבד, הוא גם הזכיר אותה, החדרים בדירה לשלושה אנשים, כשכל אחד מהם ישלם לו כמעט את כל הסכום שהוא צריך לשלם לנו. הוא אומר, בסייעתא דשמיא, בעזרת אנשים טובים מספרים, הצלחנו להיפטר ממנו, למרות שהחוק היה לטובתו. הייתה לנו עוגמת נפש מרובה, חוץ מהכסף שהוא נשאר חייב לנו. והם כותבים פה שהם רוצים להזיז את מזכירי הדירות, במיוחד שאתם לא גרים באזור, אל תתפתו לאנשים שנראים נחמדים, גם אתם צ'קים, תבדקו שהחשבון תקין, תעקבו אחרי מה שקורה שם, ותהיו ערניים. אנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי, שאלה משולחנו של הרב הגאון הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א. מוי רוי רוי בנאות שמחה. שאלה, מפעם לפעם במקומות ציבוריים ומי אדם ניקחים חפצינו בטעות על ידי אחרים. מתי מותר להשתמש בחפצים של מישהו אחר? אם בכלל? אז התשובה היא בגמרא במבשרה, כתוב, התחלפו לו כלים בבית האבל ובית המשתה, הרי זה לא ישתמש בהם, עד שיבוא עליו ויטול את שלו, כך גם פותק לשולחן ערוך. זה מגיע למייס, זה קורה שמתחלפים בסמדרש, שמתכוונים להתפלל, אחד מגלה שלקחו את הכובע שלו, שהוא כובע דומה, אז האם מותר לו להשתמש באותו כובע? ככה גם עם מטריות, מקומות ציבוריים, האם יש יותר להשתמש? אז הוא חשוב, אחרי שהוא בערך את הדין שאסור להשתמש בכלב שנצחל פה, אז הוא כותב שהמנהג במקומות גדולים, מקום שרבים מתאספים שהם מניחים המנהלים העליונים, מה שבימינו קוראים ארדליים, בפרוסדור, כשיוצאים התחלפו זה וזה לא מקפידים, משתמש אחד בשל חברו עד שיתראו פנים ומחלפים את הצער, ואין מי לחשש גדי להם שכך נהגו. אז מבואר שאפילו שמדין הזה אסור, אבל אם נהגו ככה לא מקפידים, אז זה בסדר. רב משה פיינשטיין, בגרוסמי, שהוא כותב שמי שלקח בטעות מעיל מהבית הכנסת שלו שלו, אותו דבר את הארדליים, הוא חוזר והוא לא מוצא את שלו, אז הוא כותב שמדיני לגמור מפורש לסור בזה, ואורך השולחון מתיר, מטעם שככה מנהג, וזה רק מסתם שתולים, לשעתות הייתה בחילוף, אבל אם נתברר, אם נתברר שלא ככה, אם נתברר של מי שייך המייל שבידו, ואותו אחד לא לקח כלום, אני אומר, הוא ודאי צריך לשלם לו על השימוש. הוא סיים שכיוון שמנהג הזה לא הוזכר רק באורך השולחן, לא בשאר הפסקים, לכן טוב להעניק בכל מקום ולתלות מודעה במקום בולט, שכל אחד מרשה להשתמש בחפצים שלו אם יוחלפו, ואז ינצלו מעוון גזל. אז מה שיוצא לנו, תמצית ההלכות שיוצאות למעשה. החלפה של כובע, מי שנתחלף הכובע בכובע של חברו, ונשאר כן, הוא רואה שלקחו את כל הכובעים, נשאר כובע לא שלו, אלא דומה לשלו, אז מדין לדגמור האסור, ואם הוא מושאר שנודע לו חברו החילוף, אז יש לנו שאותר הוא ישתמש, כי מסתום הוא נתרצה שישתמור עם שלו, וכדי שירשו לו, ישתמש של חברו, אבל אם זה רק, אם היה זמן לחזור לקח את הכובע. דעתו חשוב לכם שקיים בהרדליים שלא מקפידים, אם משתמש אחד בשל חברו. והלוך רבי משה פיינשטיין, כמו שאמרנו, כותב עשים שעת מיוחד. וכן מסיים פה הרב שוורצבורד, ככה גם מורה חמי הרב פרידמן שליט"א, הרב בייזדין, ובייזדין שרבי משה קרא לצליט"א. למעשה, התורה חסל במונם של ישראל, כל אחד יקפיד לכתוב את השם והטלפון על הקום ועל הסוודר ועל המייל, המטריה, ואז הוא בכלל לא יהיה, הוא לא יאבד את מה ש... לא יהיה בכלל מאבד את מה שהם עושים. אנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה. קלישת שיער בשבת, מתי אסורה מדאורייתא ומתי מדרבנן? מתי גזיזת ציפורניים נחשבת לכל הדעות, ולא ראשיהן יצורכו לגוף? על כך, ועל עוד עושים מעניינים, נוכל לשמוע בשלוחה אחת ולרוות נחת. וכדרכן נלמד גם אנחנו את עיני הדפיים בהלוכה. גזיזת שיער או ציפורניים בכלי היא תולדה של מלאכת הגויזז, היא אסורה בשבת לדאורייתא, והאיסור הוא גם בגזיזת שיער אחת. תשעת שיער לבן מתוך שיער כה, או להפך, היא אסורה מדאורייתא שגם אם הוא תולש ביד, בכזה מקרה מקובלת לו תביעה, זה בדרך גניזה, אבל ייתכן שהאיסור מדאורייתא בתלישת השיער ביד הוא רק כשמוציא את כל השיער הלבן מתוך הכה, אבל אם נותרו שיערות לבנות נוספות, אין בזה איסור מדאורייתא. תלישה של שיער באמצעות היד או השיניים היא מותרת מדאורייתא בגלל שזה לא דרך גניזה, אבל אסורה מדרבנן, פילוח באמצעות משחן לחלקו הפסקים נחשבת כגניזה בכלי, כשהדרך לגדול בכזה אופן, או שנחשבת כגניזה ביד. בגלל רוב הפסקים לא חושבים להצליח לגופו, זאת אומרת, שהיא לא נעשית לצורך המטרה הקבועה של אותה מלאכה, אסורה בשבת רק מדרבנן. הוא נוגע למלאכת הגויזיל, שהעיקר של הגזיזת צורה ובאמה לצורך שימוש בו, החלקו הפוסקים בהגדרה צריכו לגוף, ויש אומרים שרק גזיזה לצורך שימוש בחומר הנגזז, כגון גזיזת צמא נושאות כצריכו לגופו, ויש אומרים שכל גזיזה שנעשית לצורך חיפוי הגוף וכדומה, גם כשנעשית שלא לצורך שימוש בחומר הנגזז, כגון גזיזת ספורניים, אז היא נחשבת כצריכו לגופו. ולדעת המשנמרורי, אחרת השכונה הכללוך היא כדה השנייה. הגזיזה שלא לצורך הגוף, ככל למניעת חציצה בתפילה, אז היא נחשבת כמנחה של לצורך הגוף או לכל הדעות. נאמר בתורה ולא ילבש גבר שים נסישו. ופרשו חז"ל שמלבד איסור הלבישה המפורש, אסור יש גם לעשות בגופו פעולות שנוהגות אנשים לעשות לשם ייפוי וקישוט. ובכלל זה, אסור יש לתלוש ולהוציא שערה לבנה מתוך שערות כהות או להפך. כך גם אסור לאיש לצבוע את השערות הלבנות בצבע כהה. איש שהשערות שלו הלבינו באופן שנחשב כמום, למשל בחור צעיר, או שהלבינו שערות במקום אחד לצורה מוזרה, בזה יש מחלוקת הפוסקים אם הוא רשאי לתלוש או לצבוע. שיער כהה שמעורב בו קצת שיער לבן, מותר לסרוק אותו באופן שזה לא פסיק רשע שיתלש דווקא השיער הלבן. עד כאן בניין לפעמים בהלוכה שנלמד היום. אתמול למדנו, ספינה שוגעת על קרקעית הים ולא שטה כלל, מותר להיכנס לתוכה בשבת, ואם היא קשורה בחבל ליבשה, מותר להיכנס אפילו בשבת, אם היא נע, אפילו אם היא לא נחה על הקרקע של הים, והיא נע מעט במים. מי שנכנס לספינה בערב שבת ושעה שם במשך כל זמן בין השמשות, שכניסת שבת, הוא רשאי להישאר בה גם כשמשיטים אותה בשבת. יש אומרים שאסור לשוט בספינה בשבת הבת גם לצורך מצווה או לצורך מניעת נזק הספירה, ויש אומרים שלצורך מצווה שזמנה חולף, או לצורך מניעת נזק כספי גדול, ניתן להקל ולשוט בתוך התחום. עד כאן בעניין הזה. כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, אבל אני זוכר מה שלמדנו, אחת מלמתת מלאכות שבת היא מלאכת חתך, שהפירוש שלה חיתוך לפי מידה מסוימת. שאחותך מקפיד עליה, ואין יישום אחת הרבה חיתוך מאחד. הפרדת גבי 11 וכיועץ בהם, יש אומרים שמותרת בשבת, למרות שהגביים מופרדים בקו ישר, במקום שמיועד לזה. ועד שאין המפריד כל עניין במידה הזאת, אלא ששם הוא המקום הנוח ביותר להפריד אותם. אולם יש אומרים שחיתוך בקו ישר, במקום מסוים, עכשיו בכל מקרה, למלאכת מלחתך. ולכן הפרדת הגביים מסורה לדאורייתא. ויש אומרים שיש בגרגה מסור מלאכת הקליפטיס, ויש אומרים שהפרדת הגביעים אסורה מדרבנן. לכן פתיחת לשונית של פחי פשטייה, חלקו הפוסקים אסורה מדאורייתא משום מסור מחתך. דף היום מתלמוד בבלי, האם אפשר לשחוט על ידי מכונה? באיזה כיסם אסור לחצות שיניים, ובאיזה זמן היה אסור לשחוט בשר למאכל? כך ועלות נושאים מעניינים, נלמד היום מסרת חולין, דף כזיים. אתם כבר יודעים שבשלוחה 2 נוכל לשמוע את השיעור הנפלא מהרבנים הגאונים ולרבות נחת. קניין חוכמה חבס הלבובס. בשער הבחינה פרק ה' אומר חבס הלבובס, וממה אשר ראוי לך לבחון בו מנעני העולם, שתסתכל תמיד באחרית הדברים שהם מתקשים עלינו ומזדמנים לנו, תראה בהם פליאה גדולה, כי הרבה דברים באים על כורחנו, ושב האחריתם ובהפך. ספר המשפיע המפורסם, הרב הצדיק רמיילך בידר משליט, העובדה נפלאה, אחד הגבאים של הרבנו מבעל זצ"ל, היה נהג לנסוע כל יום באוטובוס לאיזה מקום שהיה לו איזה שיעור בלימוד, ככה היה נוהג הרבה זמן. יום אחד, חיכה בתחנה, באוטובוס עבר, היה מלא באנשים, לא עצר. זה היה לפלא, אף פעם לא קרה לו כזה דבר. כי המקום לא כל כך מפורסם שהרבה אנשים יסו לשם. היה לו פלא שזה מלא. טוב, חיכה עוד כל דקות לאוטובוס הבא, גם הוא היה מלא, גם הוא לא עצר. האוטובוס השלישי כבר היה מקום, ועליו הוא עלה ונסע למחוז חפצו. כשעלו לשם, הוא הבחין באיזה יהודי שיושב על האוטובוס, התחיל לדבר איתו. תוך כדי הדברים, התגלגלו העניינים ודיברו על ניסים שהיו עם הבן זרוב בזמן השואה איומה. תוך הדברים, אז הוא אמר, אותו משמש, הוא שמע מפקודשו, של הבן זרוב זצל, שהקפו שהיה מעליו בגטו בשנות השעה, היה באמת יהודי מורה מעם, וחמש פעמים הוא הציל אותו ממוות בטוח. כשנפרדו, אז ביקש היהודי שהוא רוצה את הטלפון שלו של הגבאי, כי הוא עדיין רוצה להמשיך לדבר, אתה לא ירד מהאוטובוס. למחרת, הגבאי קיבל שיחת טלפון, על הקו היה יהודי, שדיבר איתו אתמול, ואמר לו שמגיע לו מזל טוב, הוא שידך את הבת שלו עם הנכד של אותו קפו שדיברו עליו. הגבאי מאוד השתומם, והיהודי המשיך לספר שבאמת כבר חצי שנה, מדברים על אותו שידוך, אבל כיוון ששמעו שהסבא היה קפו בשנות השואה, אז הוא חושב שלא משתדך איתו. לאחרונה הגבאי רצה משני הצדדים לגמור את השידוך, הוא לא יודע מה לעשות. ומשמיים, שהוא שמע שהבן זרוב העיד בעצמו שהוא הציל אותו, דיבר בשבחו, אז הוא הזדרז ומיד גמר את השידוך איתו. באמת הכל היה מכוון. משמיים, שככה עברו כמה פעמים אוטובוסים, ולא המקום, רק באוטובוס השלישי שהוא פגש אותו. כל משמיים. ולקראת סיום המדור נפלא, חפץ מוחיים, בכלל בית מלכות רחילוס, סעיף בית, אנחנו עובדים על אופן שאדם מספר לחבר שלו, מה שאמר עליו פלוני, אבל בדברים שאמר פלוני אין משמעות, אין משמעות ברורה, אלא אפשר לפרש אותם באופן אחר. אז זה כתוב החפץ חיים, שאם האדם מספר את הדברים באופן שמשתמע ממנו, שכוונה פלוני הייתה לגנות, זה בוודאי אסור. אמנם גם אם הוא אומר את זה באופן שמשמע ממנו, שכוונה פלוני לא הייתה לגנות, בכל זאת, אם הוא מכיר בחבר שלו שהוא איש נרגן, זאת אומרת שהוא תמיד דן את החבר שלו לכף חובה, כל מה שהוא עושה הוא מדבר, הוא בטוח שמדברים נגדו, או שיש סתינה ביניהם, זה גם כן עכשיו. ובהגוי אנחנו צריכים להסתפק, הוא אחד שאומר בלשון שמשתמע לשתי פנים, הוא לא נוטה לצד אחד יותר מהשני, והשומע לא יש נרגן. אז דנים פה, למה אנחנו צריכים לא להביא את הספק הזה גם ללכות משנורי? הביאור מוסטופה מביאים שבסביבות חיים כתוב שיתכן שרק ברחילות שיש צד שעשו. כלומר שהוא מספר את זה לאדם, שעליו נמורה הדברים, מוגעים לו אישית. ולכן יש חשש שהוא יפרש את זה לגנאי יותר מאשר לשבח, מה שאין כן מלשנורי. הוא מספר לאדם אחר, אין חשש כזה. מעידך, ייתכן שהספק שייך באמת גם לגבי לשנורי, כמו ברחילות. שחפץ חיים נזכיר את זה רק. ולסיום, התחזקות יומית. בספר ולא שבט לוי לבדוי, הובא, שספר הרב אוזנר, מה ששעה עם אבא של הרב, ספר רב אוזנר, 70 שנה לא שמענו מילת גנאי על אף אחד, הייתה לה נהגה נפלאה, שכל שם שהיה מזכיר, היה מוסיף איזה מעלה ממנו. השתדל רבותיי להרגיל את עצמנו, לדבר רק על המעלותינו של אחרים, ועל המעשים הטובים. ונימנע, נימנע מלהזכיר את החסרונות שלהם. והשם יהיה בעזרנו. הבא לתאר, מסיים בידו. עד כאן דברנו להיום רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא. שבת שלום, עם הרבה הצלחה. בגשמיות וברכניות, וכל טוב סלם.